אז אהלן אהלן, שוב שלום וברוכים הבאים לטיפוס מקומי, הפודקאסט שמוקדש לקהילת המטפסות והמטפסים בישראל. הפרק היום אני מדבר עם יובל המבורג. יובל המבורג, למי שלא מכיר, הוא בעצם אחד האנשים המשפיעים על התחום ועל הענף בארץ. באמת, כמות הדברים שהוא עשה, קשה לספור אותם. קשה לספור אותם, הרבה מהדברים שהוא עשה היה בכלל לעודד אנשים אחרים ולתמוך בעשייה של, היום זה כבר התאחדות הטיפוס, אבל בזמנו היו לזה שמות אחרים, מועדון המטפסים ודברים כאלה, תמיד היה לוחש ברקע ותורם ותומך בעשייה שם. הוא הקים את רשת הפרפורמנס רוק, ניהל את קיר בקירת אונו לאיזושהי תקופה, אימן את אחת הנבחרות הראשונות שהיה פה בארץ, ובאמת העשייה שלו, אי אפשר להתעלם מהעשייה שלו ומהתרומה שלו לענף הזה. והוא בכלל התחיל, כמו שהוא יספר בשיחה, התחיל כנער דתי וג'ינג'י שלא מצא את המקום שלו בקיבוץ שהוא גדל בו, ובמש הטיפוס ככה היווה לו מפלט ובריחה, וענה לו על המון צרכים שהיה, פגש שם גם את בת זוג שלו, שניתה אשתו, אז זהו, אז נשמע ממנו קצת על הסיפור שלו בעצם, איך הוא הגיע לטפס, ואיך הוא החליט לפתוח קיר כשעוד, קירות בולדר, כשעוד לא היה דבר כזה בארץ, וגם נשמע ממנו על איך היה לו לאמן בזמנו אז את יניב הכט, ששמענו כאן בפודקאסט, שדיבר על האימונים אצל יובל, ודיבר על כמה הם היו אינטנסיביים, קשים, ויובל נותן לנו קצת על הפרספקטיבה שלו כמאמן. אני חייב להגיד שזה הפתיע אותי. אני, לפני שדיברתי עם יובל, התפיסה שהייתה לי על האימון שלו היא כאילו מאמן קשוח ונוקשה, שלא יהיה כיף להתאמן תחתיו. אחרי השיחה איתו אני מרגיש אחרת, אפילו יותר מזה, אחרי השיחה איתו, הדברים שהוא אמר לי התגלגלו איתי ליום יום שלי. הוא דיבר על זה שבאימון אחת המטרות החשובות זה לצאת מתחום הנוחות, לדחוף עד איפה אנחנו מגיעים, כל פעם מחדש לתחום הנוחות, ואם מגיעים לבכי ותסכול, זה בסדר, זה חלק מהעניין, והרעיון הוא ללמוד לבסט את זה. הוא גם דיבר קצת על איך הוא מבין ורואה לנכון, לעזור לילדים שהוא אימן לבסט את זה. ואני לקחת את זה איתי, וממש כמה פעמים לאורך השבועות שעברו מאז, מצאתי את עצמי ממש מצודד את המשפט הזה, ואומר, אוקיי, העניין פה זה לדחוף את עצמי מתחוץ לתחום הנוחות, ולהרגיש עם זה בנוח. זהו, וכמו תמיד, אני מזכיר שהפודקאסט נתמך על ידי הקהילה, וכל... כל סכום שאתם מוסיפים ממש עוזר לתמוך בדבר הזה, מאפשר לי להוציא פרקים באופן עקבי יותר ושוטף יותר, לפנות את הזמן, בתקווה גם בהמשך נקנה מיקרופון חדש לשפר את הסאונד, ואם נוכל לעשות עוד דברים, בכלל יהיה נפלא ונהדר, אז זה באמת להזמין את כולם לעשות את זה, אפשר לעשות את זה דרך הדף פייסבוק, טיפוס מקומי או באתר, פשוט לתת איזשהו סכום, ואני מאוד מודה לכם על זה, ותודה.
טוב, יובל, ערב טוב לך.
ערב טוב.
קודם כל, תודה לך שהסכמת להתראה למיזם
הצנוע
של הפודקאסט. תודה. ואני מודה שהכנתי דף עם שאלות, ואני כבר לא מצליח לזכור אותו, ומה רציתי... אז אני פשוט אתחיל לשאול אותך מלהגיד רגע שזה כאילו כמעט ומובן מאליו היה לי כשהתחלתי את הפודקאסט, שיש דמויות בתחום שאי אפשר להתעלם מהם, אתה אחד מהם, וזה לא משנה מה חושבים עליך, אני מדבר שיש מספיק מכל הסוגים, כי אתה מספיק שנים שם ואתה עושה הרבה, ואני מודה שהיה לי גם ברמה האישית, היה לי אתגר להחליט לראיין אותך. בגלל ההיסטוריה שלנו, שסיימנו את דרכנו לא בדרך הכי טובה, וזה בסדר ומובן, אז זה הזמין אותי לככה עבודה אמיתית של כזה, יאללה, זה כבר בעבר, וזה לא קשור ולא רלוונטי. אז זהו, אז אני שמח שאנחנו מדברים בכובעים שונים, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אולי להתחיל פשוט, תגיד לי פשוט מה זה טיפוס בשבילך, איך התחלת להגיע לעולם הזה ואיך הגעת לאיפה שאתה היום, ככה, לא, את לא כל הפרטים כי לא יהיה לנו זמן, אבל ככה את ההיילייטס רגע.
אז אני חושב קודם כל שטיפוס, בגדול טיפוס זה הכל בשבילי, היום דרך הטיפוס הגעתי גם גם לבת זוג שלי, וככה כמובן גם לילדות שלי, ככה שבשבילי הטיפוס זה הרבה מעבר למקום עבודה שלי, או למקום עבודה של העובדים שלי, או ענף הטיפוס, זה משהו שהוא בעצם כל החיים שלי, והוא כבר כל החיים שלי 25 שנה, מאז שאני בן 14, כשיום אחד חזרתי מבית ספר, גרתי בקיבוץ דתי, וכל דבר מחוץ לקיבוץ היה ממש מאוד רחוק ומרוחק, ולא לא בחיי היום יום של ילד בן 14 בקיבוץ, וראיתי בתוכנית טלוויזיה שקראו לה בזבוזים, אייטם על מטפסים, על ילדים שמטפסים, אייטם שהיו בו גיא שפיר ויעל ותמר גולדמן, ואני החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. לקח לדעתי בערך חצי שנה עד שהצלחתי לשכנע מישהו לקחת אותי לקריית אונו, וזכרתי שזה בקריית אונו ברחוב הזית אחד, ולא היה לי מושג איפה זה קריית אונו, לא יודעת אם זה רחוק או קרוב או... מבחינתי זה היה בחלל, אבל אני צריך להגיע לרחוב הזית אחד בקריית אונו, ובערך אחרי חצי שנה אז באמת הצלחתי להגיע.
אתה זוכר מה תפס אותך באייטם הזה שעשו, שכאילו פתאום ננעלת על זה ואמרת, וואו, זה בא לי לעשות את זה.
אין לי מושג, מעולם לא שמעתי לפני זה על אף אחד שמטפס, לא ידעתי שקיים דבר כזה, לא גם אז הייתי, בוא נאמר, יחסית כבד לגיל שלי, זה היה משהו שבשום צורה לא היה לו שום דבר שהיה קשור לחיים שלי, בשום צורה שהיא, והגעתי לקיר בפעם הראשונה, מי שמכיר את הקיר בקירתונו, אז היה רק את ה...
קוד
הצבעוניים והלבן, מה שככה קראו להם, ודקיר טרוורס המקורי, ואני זוכר שהצהוב היה הכי קל, ולידו היה, אם אני לא טועה, הירוק, והירוק היה פשוט ורטיקלי, הוא לא היה פשוט ישר, הוא לא היה לו זווית, לא היה לו כלום, ואני התגרזנתי, לא חושב, 45 דקות לא צריכתי להגיע למעלה, 6 מטר, שום סיכוי בעולם. והיה שם הבחור נחמד, כי מי שהביא אותי כמובן לא היה לו מושג, בטח לא הסכים להבטח אותי, אז כבר אז, מה שנקרא, שגעתי אנשים, והסכימו, והבחור שם הסכים להבטח אותי, לצערני ברח לי, אני לא זוכר איך קוראים לו, הרוכב על אופנוע. בקיצור, והוא הבטח אותי באמת בחסד עליון, ולמרות שילד עם... לא קשור לכלום, בא מקיצור, 45 דקות ירדתי, ואמרתי, זהו, זה מה שאני אעשה, כאילו, זה הענף שלי.
אתה פתאום אומר לי, אתה אומר לי, קיבוץ דתי, אני עכשיו מדמיין את התמונה של ילד ג'ינג'י, עם מה, היו לך פאות וכאלה?
לא, לא היה לי פאות, היה לי הרבה שיער, היה לי על הראש, היו לי טלטלים, והייתי מוכר בקיר, בתור הילד הדתי, שיש לו כיפה של ברט סימפסון.
אוקיי.
כי בחלק מזה שאולי גם היום יש כאלה שחושבים שאני אוהב לבעוט במוסכמות או שאני ככה קצת לא יודע עם פלפל או לא יודע כל אחד יקרא זה בשם אחר, אז אני לא הסכמתי ללכת עם כיפה לא בגודל רגיל ולא עם איזשהו ציור סטנדרטי וזה, ודאגתי שמישהי תכין לי כיפה עם ברט סימפסון, כי אני תמיד אהבתי את העונשים שהוא מקבל, הם היו מאוד דומים לעונשים שאני מקבל.
אוקיי.
התחברתי לבחור הצהוב, וזהו, ומהרגע שרדתי אז באותו יום מהקיר, היה לי ברור לחלוטין ש... שטיפוס זה מה ש... זה מה שאני רוצה לעשות. ובאמת, מי, אני חושב, יום אחרי, הייתי מגיע לקיר בארבע כשפותחים אותו, והולך בעשר או אחד כשסוגרים אותו. ולפעמים יש לי איך לחזור הביתה, ולפעמים אין לי איך לחזור הביתה, ולפעמים אני עומד בחוץ ומבקש מכל מיני אנשים ושואל אותם איך, לאן אתם נוסעים, ואומרים לי ליהוד, אם אתם כבר נוסעים ליהוד, עוד כמה, עוד 3-4 קילומטר, תקחו אותי לקיבוץ, יאללה, בסדר, ילודניק, בשלב יותר מבוגר, כבר רשו לי לבוא באופניים, אז הייתי נוסע באופניים, אז כביש 40 היה לא פחות מסוכן מהיום, את האמת, והייתי נוסע איזה שעה, אני יודע, משהו כזה, כל כיוון, גם בצהריים, גם בערב, וככה התחלתי, זה היה, זאת הייתה התחלה.
מה זה עשה לך כילד דתי בן 14? כאילו זה גם ככה היה אז ספורט שוליים, בכלל כילד דתי, אתה אומר גם עשית את זה, אני מבין, לא עם עוד חברים מהקיבוץ.
ממש. כאילו,
איך זה השפיע על ה...
לא שמעתי את השאלה,
אמרתי, איך זה השפיע על המיקום שלך בקיבוץ, על האווירה בקיבוץ, כי גם אני לא גדלתי בקיבוץ דתי, אבל מההבנה שיש לי, הצורך...
לא טוב להיות שונה.
כן, בדיוק.
אז הייתי מאוד שונה, גם כבר אז, בוא נאמר שהנושא הדתי היה קצת זר לי, ולא ממש הרגשתי שייך גם לעניין הדתי, ובזה שטיפסתי על קירות, אתה יודע, באמת חשבו שאני, כאילו, חיברו את זה לזה שגם ככה חשבו שאני קצת טרללה, ובאמת לקח לי המון המון שנים להביא עוד חבר מהקיבוץ שיתחיל לטפס איתי, והוא באמת התחיל לטפס איתי קצת, אבל אני חושב שהטיפוס בעיקר חשף אותי לעולם שבתוך תוכי חיפשתי אותו וידעתי שהוא קיים ונורא רציתי להיות חלק ממנו, אבל לפני שהכרתי את הטיפוס, לא באמת הייתה לי איזושהי חשיפה, לא לילדים מחוץ לקיבוץ, בטח לא למבוגרים מחוץ לקיבוץ, לא לכל העולמות האלה שקשורים ללא להיות, למה שקורה בעיר לצורך העניין, וזה ללא ספק היה mind blowing לחלוטין מבחינתי, ומבחינת הקיבוץ ההתדרדרות הדתית שלי הייתה מאוד מאוד גדולה.
מה זה, אתה אומר העולם הזה של הטיפוס, אז אני אסתכל מנקודת המבט של יובל בן 14, מה זה העולם הזה שנחשף אליו פתאום? זה הרפתקנות? זה בכלל קשור לחילונות גם? זה הפיזיות של זה? מה פתאום חי?
זה בעצם הכל. זאת אומרת, אתה קודם כל אתה נחשף לזה שיש אנשים שהם לא כמוך, שהם לא נראים כמוך, שסוף סוף יש אנשים שמצד אחד הם לא נראים כמוך, כי הם לא הולכים עם כיפה, והם לא קמים בבוקר להתפלל, והם לא לובשים ציצית, והם לא יודעים כביכול כל מיני דברים כאלה, אבל הם כולם, הם המכלול של כל מה שאתה רוצה, זה אנשים שיכולים, זה בנים שיכולים ללכת עם הגיל, זה בנות שיכולות להם שיער קצר, זה גברים שאז מטפסים בטייץ, כן? כולל אותי, לא לדמיין את זה, אבל זה היה גם. ואתה יודע, עולם שלם של שיח שאתה יכול להגיד את מה שאתה חושב ולא כל כך שופטים אותך, ויש לך איזושהי אינטראקציה עם המין השני והוא לגיטימי וסביר והוא בגובה העיניים והוא לא מאיזשהו מקום לא בסדר או מוזר או משהו שלא מסתדר בו, וגם אתה יכול, כאילו, אתה יכול לטפס, אתה יכול לצעוק שיש לך צעד קשה, ואתה יכול לבכות שאתה לא מצליח, ואתה יכול לצרוח שאתה כן מצליח, ואתה אתה יכול להיות, אתה יכול את עצמך, וכל זה גם בקיר, זאת אומרת, עוד לא דיברנו על מה זה החוויה של לצאת לטפס בטבע, שזה היה משהו ש... אתה יודע, זה היה בכלל משהו, בשנים הראשונות זה היה כמעט חוץ גופי, כי בדרך כלל הרי יוצאים לטפס בשבת, ובשבת, בשמונה וחצי, מתפללים שחרית, אבל אני לא רוצה לטפל שחרית, אני רוצה לטפס בבית אריה. אז אני יוצא מאוד מאוד מוקדם בבוקר עם תיק, עם ריתמה וזוג נעליים שיש לי וסק מגנזיום, והולך ברגל 4-5 קילומטר עד צומת בני עטרות, זה בערך 5:30-6 בבוקר לפני שכל הקמים מוקדם הולכים להסתובב בקיבוץ וכל דברים כאלה. למזלי גרנו ממש בקצה של הקיבוץ, קרוב לשדות, ככה שהבריחה שלי הייתה מהירה, והייתי הולך לצומת בני עטרות, יושב שם, שכן שם בתחנת אוטובוס, עד שהיו מגיעים חבר'ה מהקיר, היו עושים אותי, והיינו נוסעים לטפס. כששבת יוצאת מוקדם ובשעה מוקדמת יש חושך, אז אפשר לחזור הביתה גם ב-4 ו-5 ו-6, וכששבת יוצאת מאוחר וסיימנו לטפס בסופו של דבר עדיין ב-5 אני שמה, אז יש לי 3 שעות לשבת בצד השני של אותה צומת, ולחכות עד שיחשיך, ואז לחזור הביתה, בשביל שכמובן לא יתפסו אותי שבעצם לא הייתי ונסעתי וכל הדברים האלה, והצלחתי להתגנב די הרבה שנים בצורה הזו.
ההורים לא יודעים איפה אתה בזמן הזה? לא, כאילו...
יאמר לזכותה של אמא שלי שהיא זרמה עם העניין, היא הבינה שזה מי שאני ושאלה הצרכים ושזה הדבר הנכון לעשות. אני לא חושב, טוב, זה סיפור אחר, אבל היא הרשתה לי ללכת ולעשות את זה, ואנשים בקיבוץ לא ידעו הרבה מאוד שנים. כמובן שזה תמיד עורר חשש, כי כל הילדים של הכיתה מגיעים לבית כנסת, מגיעים אחרי זה לפעילות, וכן הלאה וכן הלאה, ושפעתי מלאה בפעילות חברתית, ואני תמיד לא נמצא, אז אני בבית, אז אני פה, אז אני שם, כל מיני סיפורים. אבל כששאלת מה זה באמת עשה בקיבוץ, אז אין ספק שזה גם במידה מסוימת הרחיק אותי מהחברה בקיבוץ, גם של בני גילי, כי באמת להרבה מאוד דברים חברתיים, החברים בקיר, והנערים והנערות בקיר, הם היו הקבוצה שלי בסופו של דבר.
נשמע ממש יפה, אבל שאמא שלך ככה הייתה שותפת סוד שלך בשנים האלה. נשמע...
זה בגלל שהייתי שותף סוד שלה שהיא מעשנת בשבת.
צריך עסקאות עם ההורים.
בדיוק, מה רע עסקאות.
כן. זהו, באמת, איך... אז אוקיי, זה ככה אתה מתחיל לטפס, אתה בן 14, 15, 16... מה קורה, אתה מגיע לצבא, מה קורה הלאה, איך מזה אתה הופך גם לטפס בעולם, וגם בסוף פותח, מנהל קיר קודם בארצות הברית, פותח את הבולדר הראשון בארץ, כאילו איך, מפה לשם?
אז אני חושב שאני חושב שכבר בגיל 16-17, אם אנשים היו, או שאלו אותי, יובל, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, כי זאת הייתה שאלה מרכזית ששאלו אותי, כי בכיתה י' כבר הפסקתי ללכת לבית ספר, אז הרבה אנשים שאלו אותי, במצב הזה שאתה לא הולך לבית ספר, מה אתה רוצה שתהיה גדול, ואני בצורה מאוד תמימה ובאמת סופר תמימה, אמרתי, אני רוצה שיהיה לי קיר טיפוס, זה מה שאני רוצה שיהיה לי, אני לא, אין לי מושג, אני לא יודע מה המשמעות של זה, ולא שום דבר, אבל נראה לי שאני רוצה שיהיה לי קיר טיפוס. ובאמת את י"א-י"ב לא הלכתי בספר, ב-י' עוד הייתי בקיבוץ ועבדתי ברפת, ב-י"א הלכתי ללמוד בתל אביב בבית ספר אקסטרני, וגם כשזה לא ממש זרם, אז במקום כיתה י"ב נסעתי לארצות הברית, אבא שלי גר בארצות הברית כבר הרבה מאוד שנים, ונסעתי, הייתי אצלו, התחלתי להיות אצלו במיאמי, ואחרי בערך חודש וחצי שעבדתי בחברת הובלות, הציעו לי לעבוד על ה-18 ווילר, על המסעית המאוד מאוד גדולה, אמריקאית, כמו שאומרים בסרטים, ובעצם במשך 8 חודשים טיילתי בארצות הברית עם המסעית ועבדתי.
את זה אני יכול לתאר עם המראה שלך עכשיו. אני לא יודע איך
זה היה אז. אני נראה לי לא רחוק מזה כבר אז. כבר בגיל 18 היה לי דיפים ויותר שיער, אבל הייתי, לא היה לי בעיה לקנות אלכוהול בארצות הברית, למרות שרק אפשר בגיל 21, כבר בכיתה, כבר סביב גיל 18. אז עבדתי בארצות הברית, באמת ראיתי, הייתי ב-34 מדינות, באמת טיילתי המון, זו הייתה חוויה יוצאת דופן. וגם יצא לי קצת לטפס וכן הלאה, והכרתי הרבה מאוד בארצות הברית. חזרתי לארץ, חשבתי שהדבר הכי חשוב לעשות את זה להתגייס לצבא, והגעתי כמה יום לפני קיבוץ צנחנים, זה היה פחות טוב. אחר כך התגייסתי לגולני, הייתי בסיירת גולני תקופה, וחלק מהשירות שירתי ביחידת פיתוח אמל"ח, כחלק מהשירות שלי בגולני. וכשהשתחררתי, או קצת לפני שהשתחררתי, באמת חזרתי לטפס, הייתי משרת, שירתי בצריפין, אז היה לי הרבה זמן לטפס, וקרטון היה שנים פתור, שנים סגור, ואז היה קצת את אולימפוס, והייתי ברמת שי, אז שקרטון היה כמה שנים סגור, טפסתי במה שהיה אז אולימפוס, וכשקריית אונו חזר, אז התחלתי לטפס בקריית אונו, ואז הציעו לי לאמן ילדה, ואמרתי, אבל אני לא יודע כלום, אין לי מושג ירוק, אמרו לי, אתה התחרית בתחרויות, אתה מטפס, אמרתי, כן, אבל זה אפילו ניצחתי תחרות, ואתה יודע, גם על מטפס אפשר, יש מי שיחלוק. אז אמרו לי, תשמע, זה בערך המצב של רוב האנשים, ככה אמר אותו אדם, ויאללה, תתחיל.
איזה שנים זה?
2002. השתחררתי בנובמבר 2002, לדעתי במאי 2002 היה את הקורס שופטים, ובונה מסלולים הראשון שהיית סגן, הייתי שמה, לקחתי בזה חלק, שמה גם פגשתי את פול דיוס, שלימים יפתי את השותף שלי, ובעצם שמה התחלתי, ועד שהשתחררתי באמת בנובמבר, נסעתי לפול, התאמנתי אצלו קצת, למדתי אולי את הבסיס הראשון של כל נושא האימון, ובעצם נכנסתי לתוך העולמות האלה של אימון בטיפוס, וכשחזרתי ממנו, אז באמת התחלתי לנהל את הקיר טיפוס בקריית אונו, ולאמן את הנבחרת של קריית אונו.
רגע, אז יש לי קפיצה, כי אמרת שהציעו לך לאמן איזושהי ילדה.
נכון, אז בעצם התקופה הזאת שאימנתי אותה, היה בתקופה הזאת שפחות או יותר בין מאי לנובמבר, שבעצם כשאני חוזר, אני כבר בא ואומר, חברים, יש פה כבר קבוצה של ילדים, ובואו נהפוך את הקבוצה הזאת לנבחרת, ובואו ככה, חזרתי עם הרבה מוטיבציה מפול ומחול, והשתחררתי גם, אז, וגם הייתי צעיר, ומלא להט. אז באמת שמה התחלתי לאמן ולנהל את קריית אונו, שאז קראו לזה עוד קיר הילק. באותה תקופה גם הקימו את הקיר שהיה באשדוד פעם, בתוך קניון סימון, אז זה באמת היה אחד הפרויקטים הראשונים שהייתי מעורב בהם בבנייה של קיר, אחר כך בנו את העוגן, אחר כך העוגן נקנה על ידי אותה קבוצה, ובעצם הפכתי להיות איזשהו מנהל כללי כזה של מה שאז נקרא המרכז הישראלי לטיפול ספורטיבי, ואימנתי בכובע של, גם של, של מאמן של קירטונו, וגם בכובע של מאמן נבחרת ישראל, ובתקופה שהייתה איגוד שהוביל אותנו.
אז רגע, אני רוצה פה לשאול אותך קצת על, על יובל המאמן, כי דיברתי פה עם יניב גם, שהיה אחד הילדים בנבחרת שלך, והוא דיבר קצת על, על הסגנון שהיה לך אז של, של אימון, שהוא אמר, זה היה טוב בזמנו, זה מה שהיה, אבל גם איפשהו עם הזמן הוא מבין שזה לא מה שהתאים לו. אתה איך זה מהצד שלך, אני סקרן, זה כאילו, אמרת שהייתם הרבה לעד, ונראה שזה באמת בא לידי ביטוי גם באיך שאתה אימנת. איך אתה רואה את זה בראי הזמן כזה?
קודם כל, אין דבר, אני חושב, שמרגש אותי יותר מלפגוש היום את הילדים והילדות שאימנתי בתקופה שאימנתי נבחרת ישראל, ולפגוש אותם היום, אם זה בתפקידים שלהם בענף הטיפוס, ואם זה בכלל בחיים, שפתאום הם חוזרים לטפס, ופתאום אני פוגש אותם ברחוב, או בכל מיני סיטואציות כאלה, אני, מה שנקרא, אלה היו הילדים הראשונים שלי, בלי שהבנתי שאלה הילדים שלי. תראה, אני, האמת חייבת להיאמר, לא היה לי מושג, זה לא שידעתי משהו. אני רוצה לחשוב שרובם יצאו בסדר, ולכן התוצאה הסופית סבירה. תראה, בסוף ברמת האימון, גם היום אני חושב שהידע המקצועי שיש למאמן הוא מאוד מאוד חשוב, ואני ניסיתי ללמוד את מה שהיה אז, ועבדנו בפירמידות, הדברים היו מאוד מאוד, אני רוצה להגיד, מקצועיים במרחק הזמן. זאת אומרת, ילדים לא באו לקיר ואמרו להם, טוב, מה בא לכם לעשות? תעלו. זאת אומרת, הם ידעו מה זה פירמידות ולוחות זמנים, זאת אומרת, הדברים היו מאוד מאוד רציניים, או נלקחו מאוד ברצינות, ואני אומר שוב, גם לאותה תקופה, גם שוב, יניב הגיע למקומות מאוד טובים בחול, תחת האימון שלי, וגם ילדים אחרים הצליחו מאוד, יעל רחמות, הרבה ילדים הצליחו מאוד, לפחות עד גיל נוער, תחת הדבר הזה, כי אני אומר, כי אני באמת חושב שגם אם כנראה ברמה המקצועית בגרמניה, באוסטרליה, באוסטריה, במקומות אחרים, הם כבר ידעו לדבר מקצועית את מה שאני לא ידעתי לעשות, אני חושב שהמוטיבציה והרצון להצליח, והחיבור, הכימיה עם עם הספורטאים וההבנה הבסיסית שלי, שאני חושב שבאופן כללי הוא שאלה מרכזית באימון, זה האם המאמן נמצא באמת בשלב בחיים שבו הוא מוכן לתת מהידע והיכולות שלו, לא רק המקצועיים, אלא באופן כללי, למישהו שיהפוך להיות יותר טוב ממנו. Mm-hmm. ואני הרגשתי מ-day one שזה עיקר העבודה, זאת אומרת, להפוך את הילדים האלה להיות מטפסים, ושזה יהיה שאלה יהיו החיים שלהם. ולא הצלחתי עם כולם, אבל הצלחתי עם חלקם, והרבה מהם עוד מטפסים גם היום. ואז טיפסו מאוד חזק, והם בנו את ה... את הדור שאחריו הגיעו אלכס ויובל והחבר'ה האלה, ואין ספק שגם היום כשאני עובד עם כל המדריכים וכל המאמנים של פרפורמנס רוק, אני לא מפחד מילדים בוכים, אני לא, זה לא ערך וזאת לא מטרה, אבל הרבה מאוד פעמים החשש מזה שספורטאי יבכה באימון הוא חשש מיותר שגורם לזה שלא דוחפים אותו מספיק חזק. והרבה פעמים הבכי והכעס והאמוציות האלה הם אמוציות שחייבים לפרוק אותם, חייבים לשחרר אותם, וכשמגיעים בסוף אותו אימון, הרבה פעמים חוששים ממה יקרה באימון הבא, אני יכול להגיד שבאופן מוחלט, האימון הבא הוא אחד האימונים הכי טובים של אותם ספורטאים. וגם היום אני שומע מקרים, או מגיעים אליי מקרים, שתנתים, שקרה ככה וזה, אם הסיבה לסיטואציה היא שהילד נדחף, אני אומר בצורה חיובית, לקצה, בעיניי זה התפקיד של המאמן, אנחנו צריכים בסופו של דבר, המקום היחיד שבו אדם משתפר, הוא מחוץ לקמפורט זון שלו, וכשמו כן הוא, הוא מקום שלא נוח לנו להיות בו.
אנחנו קצת בורחים מהסיפור הנרטיבי, אבל זה נורא מעניין, אז אני רוצה לשאול אותך איזה עוד שאלה. איך מספקים אז לאותו ספורטאי ילד, אנחנו מדברים כרגע על הילדים שהם מתאמנים, איך מספקים אז לילדים גם את הכלים ואת המשאבים להתאושש מאותו מעבר של הקצה? זאת אומרת, אנחנו דוחפים אותם, הם בוכים, מתפרקים, איזה משאבים נותנים להם שם כדי שהם יבואו לאימון הבא חזקים יותר?
הבסיס של המאמן וגם שלי ביכולת לדחוף את הספורטאי למקומות האלה, זה ההבנה של שני הצדדים שהשיתוף בחוויה הוא זהה לחלוטין. זאת אומרת, כשלהם קשה, לי קשה. שלהם, כשהם מנצחים, גם אני חווה שמחה. ובסופו של דבר, אני חושב שבמהות של הקשר בין הספורטאי למאמן, זה בעצם המהות, זו זוגיות. כן? זאת אומרת, אני יודע על חלק מהבנות שאני מאמן, מתי הן מקבלות מחזור ביחד עם ההורים שלהם, כן? ואני יודע מתי הבחור מתאהב, ומתי היא רבה עם אמא שלה על משהו מאוד אישי, וכן הלאה וכן הלאה, הקשר הזה בעצם בין המאמן לספורטאי הוא הדבר, הוא המהות של זה שהמאמן יכול לדחוף את הספורטאי שלו, למקומות האלה, כי זה כמו המשחק שאומרים לך, תעמוד מאחורי מישהו ושהוא ייפול עליך, הוא סומך עליך, הוא סומך, הספורטאי חייב להיות במקום שהוא מאמין במאמן, והמאמן חייב להבין את גודל השעה שהוא נמצא בו, זה בטח עם ילדים, בטח עם נוער, אבל לחלוטין גם עם מבוגרים, גם מבוגרים רגישים בדיוק באותה מידה, אולי אנחנו פחות רגישים למבוגרים, אבל גם הם רגישים בדיוק באותה מידה, והמאמן חייב להבין את גודל השעה שהוא, ואת ההזדמנות ואת הזכות שניתנה לו להיות בקשר המאוד מאוד אינטימי הזה, ואם הוא מצליח לעשות את זה, אז יש הצלחה. כמובן שגם הצדדים המקצועיים הם חלק מזה, אבל הבסיס של הדבר הוא שהספורטאי קודם כל רואה במאמן דמות שהוא יכול לפעול אליה.
מצוין, זה היה הפילוסופיה של האימון של יובל אמבור. אז אני לא מאמין שכבר עברה חצי שעה, אז אני ככה אעביר אותנו גם לנקודות נוספות. מכל הדבר הזה אתה מנהל, מתישהו אתה אומר אני פותח קיר בולדר, כשעוד אין קיר בולדר בארץ.
נכון.
אני מבין שכבר בשלב הזה שהגענו אליו, אתה כבר מתחיל להתעניין לא רק בספורט עצמו, אלא בענף, בעסקנות של לנהל וליזום דברים, אם זה נבחרת.
האמת היא שזה בא, אני לא ידעתי את זה, לא ידעתי שזה מעניין. זאת אומרת, יזמות תמיד באה אליי בתור מוצא של המקום שלי, שאני נמצא בו בחיים, והרצון שלי להיחלץ מהמקום שאני נמצא בו, ודרך זה ליזום. לדוגמה, בקיבוץ, לא רציתי להיות שם, והיה לי נורא נורא קשה להיות שם. ובשביל לגרום לזה שהתקציב של אמא שלי הוא לא מספיק גדול של לקנות נעליים, את מיתוס של, של הספורטיבה, אז, אז התחלתי למכור סנדלי שורש בישיבות, והייתי אחד, איזה פעם זה היה מין גיק כזה רציני, וככה שורש היו מוכרים המון, אני מחדים מאות, אולי אלפי זוגות נעליים ככה, באלי ועצמונה וקשת והשד יודע מה, ופשוט הייתי בא לחנות בתקווה עם רשימה של 100-200 זוגות, זה משה זוכמן רוצה ככה, מידה כזאת וככה וזה, ובעשרה שקלים פחות ממש מוכרים בחנות, ואני אומר באמת שבנקודת זמן הזאת בכלל לא הבנתי שזה יזמות או איזשהו כלום, פשוט אמרתי, אני חייב לקנות לספורטיבה מיתוס, אני חייב שיהיה לי לספורטיבה קוברה, זה מה שהחבר בקרייתון לובשים, אני גם צריך, אני את הלבן פעם ראשונה טיפסתי עם סנדלים, כן, כי לא היה לי מעליים, פשוט, אתה יודע, הנעליים כבר היו מחורים מהחיכוך של הקיר, אז פשוט טיפסתי עם סנדלים, אז דימם לי הבוין, אז פחות לא נקרא הנעל. אבל ורק אחרי שבאמת טיפסתי את הלבן בפעם השנייה עם סנדלים, כאילו אמרתי, טוב, אני צריך נעליים ובדרך זה, וגם בצבא הייתי חייל בודד, כי זה היה המצב, והייתי צריך גם כסף, אז גם בצבא מכרתי כל מיני דברים של כל מיני חנויות, והתעסקתי בלמכות התיקים, שתמיד כתוב כל הכבוד לאמיר, סוף מסלול ככה וככה, כל מיני דברים כאלה. ובאמת שנכנסתי לטיפוס, אני לא הבנתי, כאילו לא, אני בכלל חשבתי שאני ברגע שאני מסיים את הצבא, אני בכלל נוסע לאמריקה. ובסופו של דבר נכנסתי לתוך הענף, באמת בלי להבין למה אני נכנס, בלי תוכנית עסקית לחמש שנים ובלי כלום. באמת אחרי תקופה שעשיתי את זה, שהייתי שנייה כפירתון ואת כל הקבוצה הזאת, נסעתי לארצות הברית, הייתי שם השנה, אני הייתי מאוד, מאוד גדול בארצות הברית, יצרתי הרבה מאוד קשרים ובאמת נחשפתי קצת יותר לעולם, הגעתי קצת יותר בוגר. ואז חזרתי, ואז כבר הבנתי במהלך השנה הזאת שהייתי שם, שבעצם בסוף השנה או קצת יותר משנה אני אחזור לישראל מסיבות אישיות, ונכנסתי לאינטרנט וחיפשתי איך כותבים תוכנית עסקית, לא היה לי שמץ של מושג איך עושים דבר כזה, ומצאתי אתר של מתי, ארגון ממשלתי שעוזר ליזמים קטנים וזה, ומצאתי תוכנית עסקית לעסק לשטיפת מכוניות, ואמרתי, טוב, אז זה מודל טוב, היום טמפלטים הרי זה הדבר הכי טוב בעולם, אז איפה שהיה כתוב שטיפת מכוניות, אני אמרתי, קרתי פוס, וככה בניתי את התוכנית העסקית הראשונה שלי.
שוטפים אחיזות, בכל זאת.
מה?
שוטפים אחיזות, בכל זאת.
בדיוק. ובדרך את התוכנית העסקית המאוד מאוד תמימה הזאת, המאוד מאוד, אתה יודע, רצינית, עבדתי עליה חודשים, באמת, היא גרמה לי לעשות את כל מה שהיום אני מלמד או עוזר לכל מיני יזמים, גם בתחום הטיפול שבאים לעזר בי, וגם בתחומים אחרים, ואיך לעשות את זה, אני חושב שזו חוויה מאוד, מאוד משמעותית, כמו שהורים, או אבא יש לו מפעל מאוד גדול, תמיד אומר, אני שולח את הילד שלי לרצפת הייצור, והוא לא מתחיל בתור סגן המנכ״ל, בשביל שהוא באמת ילמד את השורשים, אז אין ספק שלמדתי את השורשים לעומק, ואז חזרתי לארץ, וקצת חזרתי לאמן את ישראל, וכל מיני דברים כאלה, אבל ידעתי שאני רוצה לפתוח קיר בולדר, וחיפשתי בתל אביב, והלכתי אשתי בערב את כל דרום תל אביב, ומצאתי את מה שהפך להיות פרפורמנס רוק המקורי, היום אפשר להגיד, את הקיר הירוק בריבל, שמי שלא יודע, היה במקור שלו, באזור 1930, מפעל המצות הראשון בישראל, או אפילו, את האמת, החלק של הקיר היה האהובה של הסוסים של המפעל מצות. אחר כך, רק בשנות ה-60, שמו שם את הקירוי הסבסט הזה, שטיפסנו פה כל השנים, אבל במקור זה בכלל הייתה האהובה של הסוסים, ממעגלות שתזרו את המצות בעיר הלבנה, בתל אביב. אחר כך זה המחסן ברגים, ואז באמת אנחנו הגענו, והיינו בריבה ל-13 שנה, כשההתחלה הייתה מורכבת, לאירוע פתיחה הגיעו 9 אנשים, למרות כל ההיסטוריה שתיארתי עכשיו בענף, כי לאנשים באמת היה מאוד 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 קשה ב-2007, בספטמבר 2007, להבין למה להזזל מישהו הולך לטפס על קיר של 4 מטר. פרפורמנס רוק היה באמת אחד הקירות בולדר הראשונים בכלל בעולם, אני חושב שלפני זה היו אולי פחות מ10 בכל העולם, ולאנשים לקח המון המון זמן להתחבר לרעיון שאין חבלים ולא צריך לתמות ולא מאבטחים ולא כל מיני דברים כאלה, אלא באים ומתפסים. ככה זה התחיל.
אני זוכר, אני חושב שהייתי אחד מאותם 9, כי למדתי עם וובה ועם חגי, והם בעצם העובדים הראשונים שלך שם.
נכון, ניר בית אב היה העובד הראשון שלי.
כן.
כן, אז שם הפרפורמנס רוק התחילה. ואם אני ממשיך את הסיפור, אז במשך שנתיים היינו שם בתוך, היינו, הפרפורמנס רוק היה האולם הקטן, ואחרי שנתיים מזל מזלנו והאולם, מה שהפך להיות האולם הגדול התפנה, והצלחתי לשכנע את זה בכלל בעלים אחרים של הנכס. בקיצור, יצא מזל והצלחנו להתרחב לתוך האולם הגדול. זה היה ב-2009, וב-2013, אחרי הרבה מאוד ניסיונות וחיפושים והרבה מאוד רצון, פתחנו את פרפורמנס רוק באר שבע. שלי באופן אישי היה מאוד חשוב לפתוח אותו בבאר שבע, גם היו המון אנשים שנורא דיברו על זה אז, ורצו, וסטודנטים, וחבר'ה צעירים שנשארו שם אחרי הלימודים, או באר שבעים, אבל אף אחד באמת לא הרים את הכפפה, וכשמצאתי את המקום והדברים באמת הסתדרו, אז החלטתי שבאר שבע בעיניי עדיפה על לפתוח במרכז, כי באמת היה לי חשוב, גם היום זה צעד שהוא, זה משהו שהוא מאוד חשוב לי, כל הנושא של ההנגשה של הענף שלנו לכלל האוכלוסיות.
אז באמת יובל, לגבי העניין הזה של ההנגשה, גם זה הבחירה לעשות תקיר בבאר שבע, גם עשית אירוע של climbing against cancer באיזשהו שלב, גם חמישי נשי, זה ככה היה קוראו לי זה, אם אני זוכר, ועוד כל מיני דברים ככה על הדרך, גם בחירה של העובדים שהיו לך לאורך השנים, היו לך בחירות מאוד ככה עם אמירה גם, כאילו שזה לא ברור מאליו בכלל, כאילו אתה רואה בעשייה שלך, ובכלל עשית גם הרבה דברים בענף, לא כהבעלים של פרפורמנס רוק, אלא פשוט לעזור, ליזום ולהניע כל מיני דברים שקרו בתחום. ואז השאלה שלי זה, מה אתה רואה מבחינת העשייה שלך בקהילה? מה אתה חושב שחשוב שיהיה בקהילה הזאת של הטיפוס?
כמו שאמרתי בהתחלה, בשבילי הטיפוס הוא כל מה שאני יודע. זה כל העולם שלי, זה כל החברויות שלי, זה כל הדברים האלה, ומבחינתי ככל שצברתי יותר ניסיון ויותר יכולת, אולי במידה מסוימת גם צברתי כוח, היה לי מאוד חשוב לתעל את זה מעבר לצד העסקי, גם, ואני לא יודע שעשיתי את זה דרך אגב, אני רק מקווה שעשיתי את זה, אבל שאולי יש איפשהו עוד ילד כמוני, שאם הוא לא בא מבית דתי אז הוא בא מבית אחר, או אם הוא לא בא הוא היה בתוך ארון מסוים, whatever, שיש ילד אחד שמה שאני עשיתי, בכל ה-20 שנה או 25 או 15 שנה האחרונות, שיש ילד אחד שמה שאני עשיתי, עשה בשבילו משהו ממה שענף הטיפוס עשה עבורי, ומבחינתי, אני לא יודע איפה הייתי, אני לא רוצה לדמיין בכלל, איפה הייתי אם לא הייתי בגיל 14 מגיע לקיר בקריית אונו, אני רק יכול לחשוב שדברים פחות טובים היו קורים, ומבחינתי אי אפשר, זאת אומרת, ענף הטיפוס הוא לא משהו שאתה מחזיר לו טובה, כן? כי הוא לא בן אדם, אבל עבורי הטיפוס, הקהילה, זה יותר גדול מהקהילה, וזה יותר גדול ממני, וזה בטח יותר ממני, יותר גדול מהאנשים, אנשים באים, אנשים, הדבר הזה שאנחנו עושים אותו, הוא פשוט, הוא משנה עולמות, ואני מקווה שהמעט שאני יכול לעשות, זה בלי כוונה לקחת בזה חלק, בזה שלמישהו איפשהו העשייה שלי עשתה טוב.
מה עדיין מפחיד אותך?
אני עדיין הייתי מפחד לפעול בלבן, לדעתי גם היום. תראה, אני חושב שהיום, אני גם חושב שככה אני מוביל את הקבוצה שלי, אני חושב שהפחד הכי גדול של אנשים ושלי ושל בכלל, זה מלנסות או מלהיכשל, ואני תמיד אומר שאני מחזיק, אני מגדל את הזקן הזה שאני אוכל להתגלח עליו. אני עשיתי את כל הטעויות שרק אפשר, יכול להיות שגם היו לי הצלחות, שיש לי הצלחות, אבל הם באו עם הרבה יותר טעויות ועם הרבה יותר כישלונות, ואני חסיד גדול גם היום של ההבנה גם ברמה התפתחותית האישית וגם ברמה העסקית שרק המעז מנצח. ומהו ניצחון זה אולי לפרק אחר, אבל המשמעות של לא לפחד מלהיכשל, זה המהות של להיות מטפס. אני תמיד אומר את זה, אני תמיד אוהב להגיד את זה לבנקאים ולמשקיעים, ולכל מיני מחויתים שיוצא לי לפגוש לאורך החיים, שטיפוס זה מה שמיוחד, ששואלים אותי, למה לטפס, מה השתגעתם? אני אומר, תראו, בסוף, רוב האנשים שאני מכיר קמים בבוקר, אומרים, אני רוצה שהבת זוג שלי, הבן זוג שלי, יהיו נחמדים אליי, אני רוצה שלא יתקשרו אליי מהבנק, אני רוצה שהבוס שלי ייתן לי העלאה, או לפחות יהיה נחמד אליי היום, שהאוטו יניע או האוטובוס יגיע בזמן, כולם רוצים שיהיה להם מאוד מאוד נוח, ואז אותו בחור שרק מחפש נוחות, נכנס לקיר טיפוס, וכל מה שהוא מחפש זה שיהיה לו קשה. עכשיו, בן אדם שמוצא את המקום הזה בחיים, הלוואי שכולם ימצאו את זה בטיפוס, אבל איפה שאתה לא מוצא את זה, שם אתה צריך להיות. המקום הזה שקורם לך, שיהיה לך נוח להיות במצב לא נוח, זה המקום. ואני רוצה ליצור מקום במקומות שלי, אני חושב שהרבה קירות עושים את זה, ענף הטיפוס הזה עושה את זה באופן כללי, יכול לעשות את זה יותר טוב, אנחנו עושים את זה מצוין, אנחנו מצליחים להביא אנשים להרגיש בנוח, ואז לצאת מאזור הנוחות שלהם. וזה מה שעושה להם את החוויה של למה אנשים מתפסים.
איזה כיף, ממש ארזת לנו את כל השיחה הזאת, אני מרגיש עכשיו עם המטאפורה הזאת, שהיא גם ישירות בטיפוס, גם החיים, גם היזמות שאפילו לא הבנת שזה יזמות בהתחלה, גם החיים שלך בקיבוץ, כאילו לעשות את זה נוח איפה שלא נוח. זה, אני כל כך גם מתחבר לזה כאיפה שהטיפוס תופס מקום אצלי בחיים, זה כל פעם מחדש להתעמת עם המקומות האלה של לא רוצה, לא בא לי, לא הכי עושה חשק תמיד, אבל עדיין בכל זאת הולכים ומנסים ועושים את זה. עוד כמה שאלות שאני צריך לשאול אותך, יש לנו שאלון קבוע כזה אז יובל, ככה, מה סגנון ה... טוב, התשובה, אתה מחור בעניין הזה, אבל בסדר. בולדר הובלה, מולטי פיץ'. העדפה אישית.
תשמע, התחלתי מלהיות, מלהוביל, או לפחות לתת את אותו, אבל תפס עם חבלים, ואני מקווה שתהיה לי את ההזדמנות להביא גם את הצד הזה בעתיד לענף.
אז ההובלה זה עדיין בכל זאת המקום
הבחירה האישית. אין ספק שבצד העסקי בולדר זה... אין כמו בולדר, אבל לו יכולתי, לו הריתמה הייתה עולה עליי, אולי הייתי הולך לעשות איזה מולטי פיץ'.
אוקיי. שלילי פייס או סלד?
רק שיפוע.
רק שיפוע.
תמיד. אני, אתה יודע, הטכניקה זה לחלשים. אני צריך לפחות 45 מעלות, דינמיים, עם צעדים כאלה.
וכמאמן?
תשמע, אין ספק שהיום מי שצריך, מי שהיום רוצה להתחרות בטח בחול, צריך שיהיה ממש ממש חזק על פייסים ועל סלבים, שידע ממש טוב להכניס את החורים, את הפוינטים לתוך החורים של הטינה.
מה מצוק הבית שלך?
המצוק הקטן בבית אריה.
מצוק הקטן בבית אריה. אני קולט שאני תמיד שואל אנשים על מצוק הבית, ולא שואל אותם בכלל על קיר. אני יכול לשאול אותך על קיר הבית, אבל בוא נראה מה תגיד.
הייתי בו שבוע שעבר, אני חושב שמעבר לזה שבין הסתם מצוש את התחום הזאת, אלה קירות מעולים, יש בגרמניה, בעיר דרזדן, קיר שנקרא מנדלה. בעיניי הוא הקיר הכי טוב בעולם.
אוקיי. שמח שהפתעת אותנו פה עם התשובה. משהו אחד שלמדת מהטיפוס על עצמך.
45 דקות של שיח עכשיו.
כן. במשפט.
למדתי שיש לי הרבה דרך.
שיש לך הרבה דרך, וואו, זה באמת מזמין לעוד 45 דקות של שיחה. אז נשמור את זה לפעם אחרת. מה עדיין מפחיד אותך? כבר שאלנו, אנחנו לא נחזור על זה שוב. תשלים את המשפט, החיים זה כמו טיפוס, כי?
כי החיים זה הכל?
כי
הטיפוס זה הכל.
עד איזה גיל תמשיך לטפס?
השבוע אמרתי למישהו שאני מתכנן להיות בקירות שלי עד 120 ולבוא עם המקל.
אוקיי. אז עד 120. זאת התוכנית שלי. איך אתה רואה טיפוס? זה ספורט, זה ריקוד, תנועה, אתגר?
זה הנפש של המטפס. זה הנפש של אותו בן אדם שמטפס. זה משפיע עליו גם בתנועה וגם באופי וגם בהתנהלות שלו מול אנשים וגם בזוגיות וגם בבחירה שלו בעבודה, זה הנפש שלו.
את הראנרים שלך, בימים שעוד הובלת, פנימה או החוצה? שאלה חשובה.
פנימה.
פנימה. איזה מקום טיפסת בו? חוויה עוצרת נשימה, פשוט הנוף, האזור, המקום או הקיר, שהיה פשוט וואו, וואו. זה חוויה רוחנית כזאת.
אני, חוויה אחת מדהימה שלילית הייתה...
מדהימה שלילית, אוקיי.
מדהימה שלילית הייתה בדעתי 98, טיפסנו בוואדי רם על אבני עיגון, זה היה לא פרנדלי למי שעכשיו אני אמר לך שהוא הכי אוהב לטפס על שיפוע שלילי בצעדים דינמיים. כן, זה היה, זה חוויה מדהימה, טיפסנו 300 מטר, מדהים, לא חזרתי ולא אחזור על זה לעולם. אז זה, אבל אני ממליץ לכל מי שרוצה לטפס על אבני עיגון ועד עירם מדהים, שיתנו לנו לטפס שם עוד פעם, חלום, זה חוויה אחת. חוויה אחרת, צפון אריזונה, ג'קס קניון, קוראים למקום, זה בעצם אתה נוסע ולא רואה כלום, הכל שטוח, מגיע לאיזשהו חניון וקולט שבכלל כל המצוק הוא בעצם מכתש. הטיפוס הספורטיבי מדהים, מדהים, טיפוס בכל הרמות, סטייל אמריקאי, בולטים כמו בקיר טיפוס, כמו בגיטה, נוח, נעים, אתה יכול לטפס חזק ולא לפחד מהסיבה.
וואלה, איזה יופי, איך המקום שוב השם? ג'ק?
ג'קס קניון.
ג'קס קניון, אוקיי. והשאלה האחרונה חביבה, האוכל המושלם בטיפוס אחרי אימון או בזמן אימון או בטבע, לא משנה, אוכל מושלם.
תראה, שאלה מורכבת. בגדול, תמיד שווארמה בלאפה.
אוי ואבוי.
את האמת לא, אבל אני אגיד לך משהו אחר. את האמת אני אגיד לך משהו אחר. היינו מסיימים סשנים ארוכים סופר קשים בקריית אונו, והיינו נוסעים ליפו, להמבורגר של פופה. וזה היה... זה היה מלא פרוטין, מה זאת אומרת? זה טוב? זה היה מעולה, אני ממליץ לכולם.
אז זה ההמבורגר של פופה.
כבר לא שם, אבל למצוא, ליהנות אחרי טיפוס, תהנו. באופן כללי תהנו.
גם בזמן, אבל לדחוף לקצה וזה. ליהנות מהלא נוח. יובל, המון המון תודה. באמת נורא נהניתי לדבר איתך. אני מרגיש שיש עוד הרבה... רק פתחת לנו פה רק בסוף לעוד 45 דקות של שיחה. אז אולי נעשה גם את זה בהמשך. והמון המון תודה.
תודה לך.
ונתראה בתחרויות, קירות וכל זה.
בשמחה. תודה רבה.
טוב, אז זאת הייתה השיחה שלי עם יובל. ובאמת, אני פשוט כל פעם כל כך נהנה לדבר עם מישהו ולהכיר אותו קצת יותר לעומק ולשמוע את הסיפור שלו. וככה גם עם יובל היה לי ממש נחמד. במיוחד שאת יובל אני מצד אחד מכיר הרבה מאוד שנים, מצד שני אף פעם לא ניהלתי איתו שיחה כזאת ושמעתי קצת יותר את הסיפור שלו. אז זה ממש היה לי כיף. וכמו שכבר אמרתי לכם, המשפט שלו, לעשות שיהיה נוח עם האי-נוחות, להיות בנוח עם האי-נוחות, ליווה אותי, מלווה אותי מאז ההקלטה שלי של השיחה איתו. אז זה בכלל ממש כיף כשאפשר להרוויח ולקחת משהו לחיים. זהו, כמו תמיד, תפסו בטוח, תפסו חזק או קל או עיקר תהנו, שיהיה לנו מזג אוויר טוב ומתאים לדבר הזה.